שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו היום נמשיך בלימודנו המרתק והקבוע במסכת סנהדרין בפרק חלק, ואנחנו בדף קוף זין עמוד ב'. קצת לפני המשנה, עד אברהם לא היה זקנה. עד אברהם לא היה זקנה. דף קוף זין עמוד ב'. זאת אומרת, מה זה לא היה זקנה? מה, אנשים לא מתו? מתו. אבל מתו בבת אחת. אין, כמו שהמדרש אומר, היו מתעדשים. היו אפצ'י, זהו, מת. ולא היה איזה שלב שבו האדם הולך ושוקע. אדם לא היה זקנה. כל דחזי לאברהם אמר, היי יצחק. כל מי שראו את אברהם אמר, או, הנה יצחק. כל דחזי ליצחק אמר, היי אברהם. כל מי שראו את יצחק אמר, הנה אברהם. עכשיו, מה זה אומר הדבר הזה, שלא הייתה זקנה? אתם באמת חושבים שלא הייתה זקנה? היסטורית, עובדתית? כן, אבל מה זה אומר שלא היה זקנה? שבאמת אנשים לא הזקינו? ברור שהזקינו. מה? אלא מה? הזקנה לא הייתה משמעותית. מי מאברהם ואילך? הזקנה מקבלת משמעות, ערך. מה זה אומר שמישהו זקן? זה אומר שהוא מודיע מעצם מצבו שהוא שייך לדור הקודם. ואז מה זה אומר לגבי הדור הבא? שהדור הבא הוא חדש. הוא בא להוסיף משהו שלא היה בדור הקודם. כלומר, מכאן ואילך מתחילה ההתפתחות ההיסטורית. זה מה שהזקנה אומרת. מזקינים, יש מקום למישהו אחר. כנראה שיש צורך בהשלמה. להשלים את זה על, זה, על ידי זה. בעה אברהם רחמי דלהבי לזקנה. אברהם ביקש רחמים, כלומר התפלל, שתהיה לו זקנה, שנאמר, ואברהם זקן בא בימים. פתאום אתה רואה, אברהם הולך ברחוב, הוא עם זקן לבן, יצחק לידו, זקן שחור, יודעים, זה האבא, זה הבן. עד יעקב להבה חולשה. כלומר, אומנם היו מזקינים, אבל לא היו נחלשים. בעה רחמה ואהבה חולשה. ביקש רחמים, התפלל, ונהייתה חולשה שנאמר, ויאמר ליוסף, הנה אביך חולה. אז איך זה יכול להיות שיעקב יהיה חולה בלי שהוא יסכים לזה? בטח, זה בקשה של יעקב, ביקש להיות חולה. מעניין, אה? כלומר, לא רק שהוא מפנה את המקום לדור הבא, הוא גם נחלש. כנראה שיצחק לא יכול, אברהם לא יכול היה להרשות לעצמו להיות חלש. ואילו יעקב כן. מעניין למה? מה ההבדל? כי אי אפשר שאברהם יהיה חלש. כי צריך מישהו לאזן את יצחק. אברהם כולו מידת החסד, יצחק כולו מידת הדין. אם החסד יחלש, הדין יהרוס את העולם. לכן צריך אומנם לדעת שהחסד ראשון והדין שני, אבל אסור שהחסד יחלש מול הדין. לכן יש זקנה ואין חולשה. לעומת זה, אצל יעקב הוא עוברים ממצב של קדושת הפרט לקדושת הכלל. הפרט לעומת הכלל הוא בטל, הוא צריך להיחלש. אין לאזן את הכלל בפרט, אלא צריך שהפרט יפנה את מקומו לכלל. לכן יעקב גם חלש. עד כאן מובן? זה לא ברור? נכון, לא ישראל נחלש, כמובן. ישראל זה הצד הלאומי שמופיע. אז עד יעקב לאו החולשה, ברחמה ואו החולשה, שנאמר, ויאמר לי יוסף, הנה אביך חולה. עד אלישע. להבה איניש חליש דמטפח, ואתה אלישע וברחמה והתפח. שנאמר, ואלישע חלה את חוליו אשר ימות בו. כלומר, עד אלישע לא היה חולה שמתרפא, ועכשיו היה, והרי היה, שבאלישע נאמר, חלה את חוליו אשר ימות בו, משמע שיש גם חולי שלא מתים ממנו, שאפשר להתרפא ממנו. כלומר, מאלישע יש גם רפואה. מה זה בא לומר? שמאלישע ואילך יש אפשרות גם לתקן, כלומר, שיכולה להיות התערבות של הדור הקודם עם הדור הבא עושה פשלות. מי עשה פה פשלות? תלמידו של אלישע, שלמדנו עליו מקודם. מי זה היה? גחזי. אז לכן צריך שלפעמים תהיה אפשרות של התערבות של הדור הקודם, שמשיב את תמרור ההזהרה, או מעמיד את סולם הערכים עבור הדור הבא. לפני כן זה השתנה מדור לדור. לא היה תלמיד שהקדיח תבשילו. לא דבר כזה. טוב, עד כאן הלימוד של המשנה הראשונה. המשנה הראשונה מופיעה בדף צדיק עמוד א'. הגענו לדף קופזיין עמוד ב'. כלומר, 17 דפים. על המשנה הראשונה. מדהים. כן? זה חתכת משנה, המשנה הראשונה. של כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, ואז עושים רשימה, ושל אנשים ספציפיים, מלאכים ואדיוטות. נכון? עכשיו, ברוך השם, סיימנו. שאנחנו יעשים למקרים פרטיים, שהם, אפשר לומר, הסתעפויות של המשנה הראשונה. ולכן אנחנו עוברים עכשיו אל המשנה השנייה. דור המבול. אין להם חלק לעולם הבא ואין עומדים בדין, שנאמר, לא ידון רוחי באדם לעולם, לא דין ולא רוח. דור הפלגה, אין להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ויפץ השם אותם משם על פני כל הארץ וכתיב, ומשם מפיצם, ויפץ השם אותם בעולם הזה ומשם מפיצם השם לעולם הבא. אנשי סדום אין להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ואנשי סדום רעים וחטאים לשם מאוד, רעים בעולם הזה וחטאים לעולם הבא. אבל עומדים בדין. לא אכפת לי שהוא יעמוד בדין אם אין לו חלק לעולם הבא. רבי נחמיה אומר, אלו ואלו כולם עומדים בדין, שנאמר, על כן לא יקומו רשעים במשפט וחטאים בעד הצדיקים. על כן לא יקומו רשעים במשפט, זה דור המבול. וחטאים בעד הצדיקים, אלו אנשי סדום. אמרו לו, אינם עומדים בדת צדיקים, אבל עומדים בדת רשעים. מרגלים, אין להם חלק לעולם הבא, שנאמר, וימותו אנשים מוציאי דיבת הארץ רעה במגפה לפני השם, וימותו בעולם הזה במגפה לעולם הבא. דור המדבר, אין להם חלק לעולם הבא, ואין עומדים בדין, שנאמר, במדבר הזה יתאמו ושם ימותו. דבר רבי עקיבא. רבי אליעזר אומר עליהם, הוא אומר, יספו לי חסידי קורתי בריתי על יזבח. עדת קורח אינה עתידה לעלות, שנאמר, ותכס עליהם הארץ בעולם הזה. ויובידו מתוך הקהל לעולם הבא, דבר רבי עקיבא. רבי אליעזר אומר, עליהם הוא אומר, השם אם יתום חיה, מוריד שאול ויעל. אם יש חתיכת טישו, זה מאוד יעזור לי. עכשיו, אם כן, על מה מדובר? מדובר פה על רשימה של דורות. כלומר, יש פה דיון במהלך ההיסטורי. מה זה המהלך ההיסטורי? אנחנו רואים דורות ראשונים, מאז דור המבול, ועד הכניסה לארץ ישראל, אנשים שמפני רעתם אין להם חלק לעולם הבא. איך לומר? זה מאוד מייאש. מה, דורות שלמים של האנושות הקדומה, שאתה אומר עליהם שאין להם חלק לעולם הבא, אז זה נכשל. אלא מה תגיד? בסדר, נכשל בהתחלה, מצליח אחר כך. תודה. סליחה. אבל כבר אמרה האישה החכמה, התקועית, אמרה לדוד המלך, וחשב מחשבות, לבלתי יידח ממנו נידח. שלא נהיה כמים הניגרים ארצה אשר לא יאסף. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא באמת הקדוש ברוך הוא, לא ייתכן שיש חלק של הבריאה שלו שנכשל באופן מוחלט. חייב להיות איזשהו תיקון, רק שהתיקון מסובך יותר. כמו שמצאנו לגבי השלושה מלאכים וארבע אדיוטות, שאמרנו עליהם שאין להם חלק לעולם הבא, אז למדנו בסוגיה לפני כן, דורשי רשומות אמרו, כולם יש להם חלק לעולם הבא. מה זה דורשי רשומות? אלה שקוראים בין השורות. כלומר, רק שמבחינה פדגוגית, זה מאוד לא חינוכי לומר שאנשים כל כך רעים יש להם חלק לעולם הבא, לכן בהכרזה הרשמית אנחנו אומרים שאין להם, אבל מכניסים אותם לעולם הבא בדלת האחורית או דרך הביוב. אבל הם נכנסים בסוף. כן, מה אתה אומר?
לא, אני חושב אם יש לו הגדרה שאתם שם לעולם הבא, זה מישהו שקדוש ברוך הוא
נחשב אותו כאן? וזה כישלון. הרי הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלם אלוהים. והצלם אלוהים הזה בסוף הוא שותף, זה נורא. ברור, בכלל, המושג של קראת. יש בתורה שני ביטויים. ונחרטה הנפש ההיא, שזה ביטוי לייט. יש ביטוי הרד. היקראת תיקראת הנפש ההיא. כשכתוב היקראת תיקראת, אומרת הגמרא, היקראת בעולם הזה, תיקראת לעולם הבא. עכשיו, עולה השאלה, נו, אז הוא נחרט, ואז מה יהיה איתו? אז דת הרמב״ם, שבאמת הלך עליו, מה אפשר לעשות? ככה זה. המקובלים אומרים, לא, יקרת לעולם הבא, לכן צריך לחזור בגלגול. כמה גלגולים? כמה שצריך. כן, יש סיפור המפורסם, על סיפור אמיתי אגב, שהתרחש בפולניה עם שוחט. אתם זוכרים את הסיפור? סיפרתי לכם אותו פעם. לא? אני אספר לכם אותו. היה פעם איזו עיירה בפולניה, שהגיע אליה שוחט חדש, עם משפחתו. היה לו הסכם שכר עם הקהילה, כמה הוא מקבל כל חודש. וקצת מספר ימים קצר, מעט, אחרי ש... וגם בהסכם שחתמו עם השוחט, היה כתוב שכשהוא ימות, אז אשתו והילדים ימשיכו לקבל את המשכורת. זה ביטחון כזה. כמה ימים לאחר שהוא התמנה כשוחט, הוא לקח גרזן, נכנס לכנסייה, שבר את הצלמים, את הצלב, את הפסלים, הכל. תפסו אותו הגויים, דנו אותו למוות בשריפה, ונשרף. אחרי כמה זמן, באה האישה אל ועד הקהילה, מבקשת את המשכורת של בעלה. היא אמרה, זה בהסכם, שגם כשהוא ימות, אני מבקשת את המשכורת. אמרו לה, הלכו לרב, הרב אומר, לא, זה לא כלול בהסכם, כי זאת התאבדות. על התאבדות לא דיברנו. דיברנו על מוות טבעי. אבל הרב, בכל זאת, אמר, אם כל זה נשאל רב אחר, גדול ממני, מהעיירה גדולה יותר, שיגיד מה הוא חושב. הלכו לרב ההוא, הרב ההוא כתב פסק, בו הוא אומר, אני מאשר את דברי הרב של אותה עיר, שאכן לא מגיע לה, אבל מאחר ומדובר במקרה מיוחד, אז אני מציע פשרה. הפשרה תהיה שהקהילה הרי צריכה עכשיו שוחט. אז היא תביא שוחט חדש, רווק. שוחט רווק יש לו פחות צרכים, ויתנו לו שני שליש מהמשכורת של הקודם, ולאלמנה ייתנו שני שליש מהמשכורת שהיה לה, כך שהקהילה הפסידה שליש. אז כל אחד ויתר על שליש. היא מוותרת על שליש, השוחט החדש מוותר על שליש, הקהילה מוותרת על שליש. וכך נקבע. כך היה. בלילה אחרי הפסק, הופיע השוחט המת בפני הרב שהציע את הפשרה, ואמר לו, דע לך שאני מנשה מלך יהודה. וזאת הפעם ה-300 שאני נשרף על קידוש השם, כדי לחפר על זה שהחטאתי את כל עם ישראל בעבודה זרה, ובאתי רק להגיד לך תודה על זה שדאגת לאישה ולילדים. שלום. עד כאן הסיפור. סיפור יפה? סיפור חמוד, נכון? טוב. עכשיו, מה זה אומר? התפיסה הזו, הסיפורים האלה מורים על השקפת עולם מסוימת, כי הרי על מנשה מלך יהודה, יקרת תיקרת הנפש ההיא, ברור, מה זאת אומרת? לא רק שהוא עבד עבודה זרה, כל עם ישראל עבד עבודה זרה בגללו, הוא בא לאמו, שפך דם רב, וכל הזמן, הרבה דברים רעים הוא עשה. מחפשים את התיקון. בסדר? אז גם פה, כשאומרים, דור המבול אין להם חלק לעולם הבא. אז מה יהיה איתם? אל תדאג, הם יחזרו. איך יחזרו? יש דור יוצא מצרים. אין, למשל, בימי המבול היה מישהו שיכול היה להציל את המצב, אבל לא הציל. מי זה היה? משה. משה. שהרי כתוב בגמרא במסכת מגילה, משה מן התורה מניין? מעניין איזו שאלה הזאת. שכחו שיש פסוק וידבר השם אל משה לאמור, כנראה. והגמרא שואלת, משה מן התורה מניין? כן, משה, איפה יש משה בתורה? בסוף מוצאים. בשגם הוא בשר. בשגם בגימטריה משה. איפה זה כתוב הפסוק הזה? בפרשת? לא. פרשת בראשית. בסוף פרשת בראשית, הקדוש ברוך הוא אומר, ויאמר השם לא ידון רוחי באדם לעולם, בשגם ובשר, והיו ימיו 120 שנה. אז היו ימיו 120 שנה, זה משה שחי 120 שנה. אז זאת אומרת, בשגם, כלומר, זה משה, יש ציפייה שמשה יופיע בדור המבול, ויציל, אבל הוא לא הציל. כי הוא נשאר בתוך מאה מבול. אבל אחר כך אומרת בת פרעה, או אומרת האמא של משה, תלוי איך מסתכלים על זה, כי מן המים משיתיהו. איזה מים? מהמים של המבול. ולכן אתם רואים פתאום את משה הקטן בטבע, נכון? הוא בטבע, משה הקטן. ובתוך טבע, מהלכת על פני המים, מזכיר לנו מישהו, כן? אלא שהפעם הוא מציל. ואיפה דור המבול שלו? כל הבן הילוד, היאורה תשליחוהו. זאת אומרת שדור המבול הגיע לשם. מובן? מה עם דור הפלגה? מה היה דור הפלגה? שאבא נלבנה לבנים. ונשרפה לשרפה, ותהי להם הלבנה לאבן, והחמר היה להם לחומר. זאת אומרת שדור המבול, זאת אומרת, דור הפלגה, היה שיקור גאווה. הטכנולוגיה האנושית אפשרה לייצר לבנים. מה זה לבנה? מה זה לבנה? מה זה לבנה? זאת אבן מלאכותית. כלומר, במקום להשתמש באבנים מהטבע, שהקדוש ברוך הוא יצר, אנחנו נשתמש בלבנים. יש לנו אבנים משלנו. זאת אומרת, ההצלחה הטכנולוגית נותנת להרגשה לאדם שהוא במקום אלוהים. ואז הוא רוצה להגיע גבוה, השמיימה. אם אתה רוצה להגיע גבוה, תעלה על ההר, בשביל זה יש אברסט. מה, אני אשתמש בהר של הקדוש ברוך הוא? אני אעשה את ההר שלי. אני עושה את המגדל. ברור. זאת אומרת, יש פה, זה קוראים לזה, המיתוס של פרומטאוס. גנבו את האש מן האלים, זה הצלחת האדם. ומה עם התיקון של זה? ויעבידו מצרים בבני ישראל, בעבודה קשה, בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. כל היסודות של דור הפלגה חזרו. אגב, מי המציא את הרעיון של דור, של עשיית המגדל? איפה זה בא? מי היו האנשים שחשבו? מה? נמרוד, שהוא הבן של כוש, שהוא הבן של חם, שהוא הבן של נוח. ויאמרו איש אל רעהו, הבה נלבנה לבנים. מי זה איש אל רעהו? אומר רש"י, אומה לאומה, כוש למצרים, ומצרים לפוט, ופוט לכנען. מה זה האומות האלה? מצרים, כוש, מצרים, פוט וכנען? זה בני חם. זאת אומרת, הרעיון, האידיאולוגיה של מגדל בבל, זאת אידיאולוגיה חמית. מי המבצעים? מי הפועלים שם? כתוב, וימצאו בקעה בארץ שנער, נכון? והיא בנוסעה מקדם, וימצאו בקעה בארץ שנער. מה זה מקדם? אומר רש"י שהיו יושבים שם. שנאמר, ויהי מושבם ממשה, בואכה ספרה הר הקדם. על מי זה נאמר, ויהי מושבם ממשה, בואכה ספרה הר הקדם? כתוב מפורש, על בני שם. זאת אומרת, שניהול העבודה בידי בני חם, הביצוע בשטח על ידי בני שם. מה קורה במצרים? המעבידים מבני חם, והפועלים מבני שם. זה חוזר. אבל זה בא לומר שהכישלונות של האנושות חוזרים, או הנשמות הנכשלות של האנושות, חוזרות בתוך האומה הישראלית כדי לקבל את תיקונם. איזה תיקון יש שם? בזכות כל המעשה של יציאת מצרים, ניתנו לנו שתי תורות. נכון? תורה שבכתב על ידי הנשמות של דור המבול, ותורה שבעל פה על ידי הנשמות של דור הפלגה, כמובן. נכון? כי הרי דור המבול היה דור שהיה ראוי לקבל את התורה, לא? כתוב מפורש, לא? כתוב, נבקעו כל מעיינות תהום, וארובות השמיים נפתחו, ויהי הגשם על הארץ 40 יום ו-40 לילה. ואין מים אלא תורה. אם כן, דור המבול קיבל את התורה. אבל קיבל את התורה באופן שהרס אותם. הם לא יכלו לעמוד בתורה הזאת. זה נהיה להם למים. מים הזדונים. כי כיוון שהם היו מושחתים, אז המפגש עם ההתגלות קילה אותם. נכון? 40 יום ו-40 לילה. זה הזמן של מתן תורה, לא? אבל בכל זאת היה שם איזה אחד שנשאר בתוך הטבע, אבל סגור מאוד. והוא קיבל 7 מצוות בני נוח. אז קיבל קצת תורה. יצא, עשה מזבח. כמו בני ישראל שאחר כך עושים את המשכן. יש איזו התחלה, טיוטה של הרעיון. אבל זה תורה שבכתב. תורה שבכתב זה בא מהשמיים. דרך כזה. ארובות השמיים נפתחו. לעומת זה, מגדל בבל, מאיפה זה התחיל? מתחיל למטה, זה הפלפול. תורה שבעל פה. אומר הזוהר, ויעבידו מצרים את בני ישראל בעבודה קשה דה קושיה. עבודה קשה זה קושיה. ובכל בחומר דה קל וחומר. ובלבנים דה ליבון הלכה. ובכל עבודה בשדה דה ברייתא. את כל עבודתם אשר עבדו בהם דה תוספתא, בפרך דה תיקו. מה זה כל הביטויים האלה? זה כל המרכיבים של המסע ומתן התלמודי. כלומר, כדי שתתפתח תורה שבעל פה, התלמוד, היה צורך לעסוק בעבודת הלבנים. כי הלבנים זה גם כן עבודה שדומה לתורה שבעל פה. אתה מייצר אבנים, אתה משתמש בחומרים שהקדוש ברוך הוא יצר, אבל אתה עכשיו נותן להם צורה חדשה. זה בדיוק התורה שבעל פה, זה התלמוד. זה כישרון שנולד אצלנו. מה עם סדום ועמורה? סדום ועמורה לא הגיעו למצרים. לכן לא תוקנו. ולכן לא ניתנה לנו התורה השלישית. כן, נכון. אבל מה ההבדל? שדור המבול חטא בשפיכות דמים, ודור הפלגה בעבודה זרה, וסדום ועמורה בגילוי עריות. והתורה השלישית שהייתה מכוונת כנגד סדום ועמורה, עלו היא תורתו של משיח, לא נתגלתה אז. והתחילה להתגלות רק בימי דוד. כי מאיפה בדוד? מסדום. שנאמר בספר תהילים, מצאתי דוד עבדי בשמן קודשי משכתיו. מה זה מצאתי? אתה מוצא משהו שהלך לאיבוד. כן? מצאתי, משהו שהיה, אבל אתה לא מוצא אותו עכשיו. אומרים חז"ל, ואיכן מצאתיו? כלומר, איפה הוא הלך לאיבוד? מצאתיו בסדום. הוא היה שם. כן, הוא בא מרות המואביה, שבא מילות ובונותיו, זה בא משם. איפה זה כתוב? בפרשת וירא, נכון? איך כתוב שם? וכמו השחר עליו יחזיקו האנשים באלות, נכון? בחמלת השם עליו. ויוציאו ויניחו מחוץ לעיר. מתי זה קרה? וכמו השחר עלה. מה זה השחר? מה זה? שחר זה תזיין ניסן? הבוקר היה שחר גם כן, אתה יודע, זה לא תזיין ניסן היום. מה זה השחר? הגאולה. כן, הגאולתם של ישראל דומה לילד השחר. איפה התחילה גאולתם של ישראל? התחילה שם, בתוך סדום. עמוק מאוד. הנשמה של דוד הייתה שם. אז זה לקח זמן, עד שזה התגלה. איך אמר לוט? והתמהמה. הוא אומר רשי, מה קרה? למה לוט התמהמה? שהיה חס על ממונו. מה, השתגע? עכשיו יש לך רעידת אדמה, לבה רותחת. זה הזמן עכשיו לחפש את הממון? לוט היה אדם גדול. הוא רצה להקל את הניצוצות שנשארו בסדום. הוא מבין שיש שם משהו. כי מה היה בסדום? בסדום הייתה אינטואיציה משיחית. שמעתם מה אנשי סדום? אנשים לא נורמליים לגמרי. מה הם רוצים אנשי סדום? לא רוצים אורחים. היה אפילו חוק בסדום שאסר לתת צדקה. צריך חוק בשביל לאסור צדקה? מי שרוצה שייתן, מי שלא רוצה שלא ייתן. למה צריך חוק נגד הצדקה? כנראה שהבינו שמבחינה אידיאולוגית אסורה הצדקה. למה צריך לתת צדקה בכלל, תגידו לי? לעזור לאחרים. לעזור לאחרים בגלל שהעולם אם כן לא מושלם. חסר לו, לי יש, לו אין, אני אתן לו. נכון? זה העיקרון של הצדקה. אבל יש בעיה. מה נעשה בעולם מושלם שבו לא חסר כלום לאף אחד? מה, לא תהיה צדקה. הגיוני, לא? הגיוני או לא? אם לא חסר כלום, אז אין כלום צדקה, נכון? אמת או לא? כן? יש לך הכל, יש לי הכל, אין צדקה. בסדום לא היה חסר שום דבר. כגן השם, כארץ מצרים. גן השם, זה כלומר, זה גן עדן. גן עדן לא חסר כלום. לכן אמרו אנשי סדום, הנה, הגענו לרעיון של חברה מושלמת שבה לא חסר שום דבר. חברה מושלמת שבה לא חסר שום דבר, איך קוראים לזה? מה זה חברה מושלמת שבה לא חסר שום דבר? זה ימות המשיח. אז אמרו, הגענו כבר לימות המשיח. והם צדקו מבחינתם. יש רק בעיה אחת. בסדום לא היה חסר כלום, אבל בשאר העולם כן. הם החליטו לנתק את עצמם משאר העולם, ואז הם הפכו להיות אגואיסטים מגעילים כאלה, שלא אכפת להם מתיקון העולם. כלומר, הרעיון היותר אידיאלי הפך להיות התואבה יותר גדולה. ולכן הם הושמדו. אבל הגרעין הרעיוני היה אמת. לכן צריך שהמשיחיות תבוא משם. זה תורתו של משיח. זה התורה השלישית. לא רק תורה שבכתב ותורה שבעל פה, אלא גם תורת הסוד. מתחילה להתגלות דרך דוד המלך, שבא מרות המואביה, ומשם השושלת המשיחית. עד כאן מובן. זה הנקודה. אגב, אנשי סדום היו גם מקולקלים בעריות, בנקודה מאוד ברורה, כן? בהומוסקסואליות. למה? כי יצר מין יש להם. אבל הרעיון, הרצון להביא ילדים, אין להם. למה? כי כבר הגענו לעולם המושלם, מילאו את הארץ וכבשוה. אז כבשנו, זהו, מילאו את הארץ. ולכן אין צורך יותר, אבל היצרים נשארו. אז הם מופנים כלפי הדומה, במקום להיות מופנים כלפי השונה. כי הפניית היצרים כלפי השונה, זה הופך את זה לפורה. יש פה התחדשות, יש ילדים. כלפי הדומה, זה סוג של אהבת עצמו, זה סוג של גזענות בסופו של דבר. אני אוהב רק מה שדומה לי. כן? אז זה סוג של אגואיזם, או גזענות, אפשר לומר. טוב, אז אם כן, זה הבסיס של שלושת הדורות האלה, דור המבול, דור הפלגה וסדום ועמורה, שמהווים שלושה שלבים בהידרדרות המוסרית של האנושות, שנופלת לשפיכות דמים, עבודה זרה וגילוי עריות. התחלת התיקון על ידי בנייה משפחה אלטרנטיבית של האנושות. אברהם שמתקן את העבודה זרה. יצחק את שפיכות הדמים ויעקב את גילוי עריות. מתוך כך יכולה להיבנות אנושות חדשה, שממנה ואילך מתחילה מחדש במסגרת של משפחה אחת, ההיסטוריה האנושית, ומתוך כך הקרנה על כל שאר העולם. עד כאן מובן? אל תשלח ידך אל הנער. בסוף יצחק, כשהצריך להישחט, לא נשחט. נכון? טוב. אם כן, אומרת המשנה, עכשיו אפשר אחרי כל ההקדמות הנפלאות האלה, ממש הקדמות יפות, אפשר לקרוא את המשנה בפנים, דור המבול. אין להם חלק לעולם הבא, בתור שכאלה. ואין עומדים בדין, שנאמר, לא ידון רוחי באדם לעולם, לא דין ולא רוח. אז זה הסברנו שלא ייתכן כישלון מוחלט, זה מתגלגל. דור הפלגה, אין להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ויפץ השם אותם משם על פני כל הארץ, וכתיבו משם הפיצם, ויפץ השם אותם בעולם הזה, ומשם הפיצם השם לעולם הבא, למה פעמיים להפיץ, אלא יש גם בעולם הזה, בעולם. אנשי סדום, אין להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ואנשי סדום, רעים וחטאים לשם מאוד, רעים בעולם הזה וחטאים לעולם הבא, אבל עומדים בדין, ידונו אותם. כלומר, יש הבדל בין סדום לבין מה שקדם. סדום היו עם בית דין. היה בית דין בסדום, שבו דנו לפי דין מידת סדום. אז אם ככה, יש ערכים. רק שהערכים האלה מעוותים, אז צריך להעמיד את זה מול הערכים האמיתיים. זה נקרא לעמוד בדין. או? טוב. שנאמר, על כן לא יקומו רשעים במשפט וחטאים בדת צדיקים. על כן לא יקומו רשעים במשפט, כלומר לא מגיעים בכלל למשפט, זה דור המבול. וחטאים בדת צדיקים, אלו אנשי סדום. אמרו לו, אינם עומדים בעדת צדיקים, אבל עומדים בעדת רשעים. כלומר, ידונו אותם. מה זה הסיפור הזה? יש הבדל בין רשעים לבין חטאים. מה ההבדל בין רשע לחטא? רשע זה מי שהוא לא צדיק, נכון? ההפך של הצדיק. מה זה צדיק? לא יודעים מה זה צדיק. כל הזמן עוסקים בזה פה. לא יודעים מה זה צדיק. מה? לא, מה פתאום? איזה מצדיק את הדין? מה? עושה טוב, יפה, זה הגדרה. צדיק זה מי שעושה את הטוב ולא עושה את הרע. זה הגדרה של צדיק. מה זה רשע? מי שעושה את הרע. נכון? יש לנו הגדרה פשוטה. צדיק, מי שעושה את הטוב, רשע, מי שעושה את הרע. מה סולם הערכים של הרשע? סולם הערכים של הרשע הפוך מסולם הערכים של הצדיק. הצדיק רוצה טוב, הרשע רוצה רע. ועל כן לא יקומו רשעים במשפט. אבל הוא מגיע למשפט. רק אומרים לו במשפט, אתה יודע, סולם הערכים שלך הוא לא נכון. הפוך מזה שהצדיק. אבל יש לו זכות לדעת. כי הרי הוא מקבל על עצמו סולם ערכים אחר. מה זה חטאים? מה הבדל בין רשע לחטא? חטא זה מי שעושה חטא, נכון? עושה חטאים. אז איך הוא עושה? הוא כמו הרשע, לא? מחטיא את המטרה. בסדר, אני מסכים שהחטא הוא מחטיא את המטרה. ואני רוצה להבין במה הוא נבדל מן הרשע. הוא רוצה לעשות טוב והוא נכשל. כלומר, החטא, סולם הערכים שלו הוא זה של הצדיק. אבל הוא אומר, למעשה אני מתנהג כרשע. יש הבדל בין החטא לרשע. החטא רוצה להיות צדיק. כי הוא מקבל על עצמו את סולם הערכים של הצדיק. רק הוא אומר, אני נכשל. הרשע לעומת זה לא מקבל את סולם הערכים של הצדיק.
אה? אבל חטא, זה לא רק כלפי הקדוש ברוך הוא?
לא, מה עשיתי לך ומה חטאתי לך? כן? כי הבאת עליי ולממלכתי חטאה גדולה. כן. עכשיו, עולה פה שאלה. מה עדיף להיות? טוב, להיות צדיק כולם מסכימים שזה עדיף. אבל אני לא צדיק. מה עדיף, להיות רשע או חטא? חטא. מי אמר את זה? אתה. אתה מושפע מאוד מהיהדות. כי היהדות באמת חושבת שעדיף להיות חטא מאשר רשע. אבל זה נורא להיות חטא, כי הרי החטא הוא מקבל דין. אבל יש אפשרות למי שחטא לעשות, מה אפשר לעשות? תשובה, יפה מאוד. לכן עדיף להיות חטא, כי מי שחטא אז הוא חוטא, אבל הוא יכול לעשות תשובה. לעומת זה הרשע, בשבילו הרעיון של התשובה זה הרעיון רחוק, הוא צריך להשתכנע קודם כל שסולם הערכים של הצדיק הוא הצודק, ואז הוא יוכל לעשות תשובה. אז יש לו איזה מרחק יותר גדול. זו העמדה של היהדות. יש עמדה הפוכה, זאת העמדה של הנצרות. הנצרות סבורה שעדיף להיות רשע, מאשר חטא. כי מי שחטא זה מרידה בבורא, ואז אלוהים שונא אותו. לכן אומרת הנצרות, עצם זה שיש מצוות זה כבר דבר נורא, זה כללה. כי אם יש לי מצוות לקיים, הרי לא ייתכן שלא אעבור עבירות. ומכיוון שלא ייתכן שלא אעבור עבירות, אז אני אבוד. אין לי סיכוי. הלך עליי. מה אומרים היהודים על זה? אבל אפשר לעשות תשובה. מה אומר הנוצרי? זה בלוף. תשובה זה לא מועיל. כלומר, מה שמבדיל בין היהדות לנצרות זה האמונה באפשרות לעשות תשובה. יש לזה יסודות, תיאולוגים עמוקים. כי מכיוון שהיהודי סובר שהאדם בטבעו טוב, אז אם הוא עשה רע, הוא יכול לחזור אל עצמו, יחזור להיות טוב. לעומת זה, הנצרות סבורה שהאדם בטבעו חוטא. ולכן, אם עשה חטא, למה ישוב? אל עצמו, הוא עצמו רע. לכן, בלי איזשהו נס תיאולוגי, הפסיון וכדומה, אי אפשר לאדם להינצל. ואין זו הטענה הנוצרית, שבלי האמונה בישו וכו', אי אפשר להיגאל. ואין זו הטענה שהכנסייה בעצם היום הזה, למרות ההצהרות האחרונות של האפיפיור, שעשו הרבה רעש בעולם. עכשיו, אז יותר לפי זה שלהיות חטאים, יש לזה מעלה. אנשי סדום, רעים וחטאים. לעומת זה, רשעים, זה דור הפלגה. זה דור המבול. כן. אבל, וחטאים, בדע צדיקים, אלו אנשי סדום. יש להם תיקון. בסדר? זה מה שכתוב כאן. אמרו לו, מה עם הליצים אגב? כתוב הרי, אשרי האיש אשר לא הלך, בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ומושב ליצים לא ישב. נכון? אז הליצים זה הסוג השלישי של הרעים. כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו יגיע יום ולילה, זה הצדיקים. אז אם כן יש לנו ארבעה סוגי אנשים. רשעים, חטאים, ליצים, צדיקים. והיה, עכשיו מה קורה לצדיק? כעת שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן ביתו ועליהו לא ייבול וכל אשר יעשה יצליח. פשוואה. עליהו לא ייבול? זה מעניין. בדרך כלל עלים נובלים. בדרך כלל הגרעין נשאר, אבל העלה נובל. אבל אצל הצדיקים, גם הדבר שהוא לכאורה תפל, יש לו משמעות. טעם העץ כטעם הפרי. הוא האולטימטיבי, הוא האידאל. לא כן הרשעים, כי אם כמוץ, אשר תדפנו רוח. מה זה המוץ? זה הקליפה. אבל כל זמן שלא עשינו הפרדה בין המוץ לבין הגרעין, אותו כוח חיים ביולוגי שמחיה את הגרעין, הוא גם מחיה את המוץ. כן? כלומר, אתה רואה בצד, אתה לא יודע. מה בעצם עדיף? המוץ או הגרעין? אתה לא יודע. עד שמגיע הזמן של הבירור. המוץ אשר תדפנו רוח. אז זה שהגורל של הרשעים הוא גורל נורא. עם כמוץ. אבל יש בכל זאת איזשהו תיקון. על כן לא יקומו רשעים במשפט, אבל מגיע להם הסבר. וחטאים בדעת צדיקים. כי יודע השם דרך צדיקים ודרך רשעים תובד. אם כן, אומר לנו הכתוב, מה העתיד של הצדיקים, של הרשעים ושל החטאים. מה חסר? הליצים. מה העתיד של הליצים? הכתוב מתעלם לגמרי. כנראה שהעתיד שמדובר עליו כאן הוא העתיד לעולם הבא. אבל הלץ כבר בעולם הזה קבע את גורלו. כי הרי מה הוא אומר? אין דבר חשוב בעולם. אין דבר חשוב בעולם? אז אין עתיד. או. זאת אומרת, זה ההבחנה. טוב, על כל פנים, יש פה דיון שלם על שלושת הדורות האלה, ואחר כך באים דורות של ישראל, המרגלים, דור המדבר, עדת קורח וכדומה, שעליהם נצטרך לייחד דיון בפני עצמו, ועזרת השם יתברך שמו אמן בפעם הבאה. כל טוב.